שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי, שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברד.
שלום. הנושא שאני אעסוק בו היום הוא הנושא של פיקוח נפש. ידועה ומוכרת ההבחנה שבין שני הסוגים של פיקוח נפש. פיקוח נפש של יחיד ופיקוח נפש של ציבור, של רבים. ההבחנה הזאת מוכרת, כולם יודעים שיש הבדל בין פיקוח נפש של בן אדם אחד לבין פיקוח נפש של אנשים רבים. פחות מוכרים הגדרים המדויקים של פיקוח נפש של יחיד ושל ציבור, ההלכות של פיקוח נפש של ציבור, וההבחנה בין פיקוח נפש של יחיד לבין פיקוח נפש של ציבור. מי הוא ציבור? מתי, איזה גודל של קהל הופך לציבור ויש לו את הדינים המיוחדים של פיקוח נפש של ציבור? וכל מיני דינים שקשורים לנושא הזה. אם ירצה השם, אשתדל בשיעור זה לעסוק בעיקר בפיקוח נפש של ציבור, כי הוא זה שיותר מעניין אותנו מבחינת הנושא שבו אנחנו עוסקים. וכמובן על ההבדל, נעמוד על ההבדל שבין פיקוח הנפש הזה לבין פיקוח נפש של יחיד. ראשית, צריך להדגיש שענייני פיקוח נפש מתחלקים לשני נושאים שהרבה פעמים מבלבלים ביניהם. הנושא האחד הוא גדרי פיקוח נפש. כלומר, איזה מקרה נחשב לפיקוח נפש? איזה מצב של האדם נחשב לפיקוח נפש שמתיר, כמו שנראה, לעבור על איסורי תורה כדי להציל את האדם מהמצב הזה? מהו הגדר של פיקוח נפש? מהי ההגדרה של המצב שנחשב לפי ההלכה לפיקוח נפש? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה היא השאלה של הלכות פיקוח נפש. אחרי שהגדרנו מצב מסוים בתור פיקוח נפש, עולה השאלה מה מותר לעשות ומה אסור לעשות. לא הכל מותר לעשות גם במצבים של פיקוח נפש, וישנם היתרים מיוחדים לפיקוח נפש ציבורי והיתרים מיוחדים לפיקוח נפש של יחיד. חשוב להדגיש את ההבחנה הזו. ישנם אלמנטים שמשפיעים על גדרי פיקוח נפש, כלומר דברים שהופכים את המצב מלא פיקוח נפש לפיקוח נפש, וישנם אלמנטים שמשפיעים על הלכות פיקוח נפש. אחרי שהגדרנו מצב מסוים בתור פיקוח נפש, מהם הדברים שמותר לעשות ומהם הדברים שאסור לעשות. לגבי גדרי פיקוח נפש, כלומר מהו המצב שנחשב לפיקוח נפש, בפיקוח נפש של יחיד מוכרת ההלכה כי ספק פיקוח נפש נחשב גם הוא לפיקוח נפש. מקור ההלכה הזו מצוי בגמרא בכתובות, שכותבת שאין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב. גם במקרה שיש רוב לזה שהאדם ינצל, ואם היינו הולכים לפי הרוב כמו בשאר דיני התורה, היינו אומרים שאין לנו מצב של פיקוח נפש, אין כאן סכנת חיים. גם במצב כזה אומרת הגמרא, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, ולכן מותר לעבור על כל איסורי התורה, כמעט על כל איסורי התורה, כדי להציל את האדם מפני ספק פיקוח הנפש. הגמרא ביום הכותבת, החושש בגרונו, מטילין לו שם לתוך פיו בשבת, מפני שהוא ספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. שוב אנחנו רואים שספק פיקוח נפש, דינו כפיקוח נפש. הספק הזה יכול להיות מכל מיני סוגים. יכול להיות ספק בעובדה, אדם שלא יודעים אם הוא חולה, לא יודעים אם יש לו סכנת חיים, ואין רופא בסביבה שיבדוק אותו ויגיד אם באמת יש פה סכנת חיים. מקרה כזה הוא ספק פיקוח נפש, כי אנחנו לא יכולים לדעת, ספק בעובדה, ספק במצבו של החולה, וספק כזה דינו כפיקוח נפש. הספק יכול להיות גם ספק במחלוקת הפוסקים. הגמרא בשבת כותבת שספק נפשות להקל. כלומר, כשיש מחלוקת שנוגעת לדיני נפשות, ספק להקל. למה להקל? מכיוון שספק פיקוח נפש דינו כפיקוח נפש, ואין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, וגם ספק בדין, ספק שנובע ממחלוקת שאנחנו לא יודעים איך להכריע בה, גם הוא נחשב לספק שדינו כפיקוח נפש שעוברים על איסורי תורה למענו. כך גם אם יש לנו תרופה שרק ספק אם היא תרפא את החולה, גם היא, לפי ההלכה, נחשבת לספק תרופה לפיקוח נפש, וגם מצב כזה נחשב לפיקוח נפש. לכן אם יש לנו תרופה כזו שלקיחתה כרוכה באיסור שבת, מותר לקחת אותה בשבת למרות שרק ספק אם החולה ינצל ממחלתו בעקבות לקיחתה. כפי שאמרתי, אין הולכים בפיקוח נפש אחר הרוב, ולכן ברור שלא הולכים אחרי הגדרים הרגילים של ספק. גם ספקות רחוקים שבשאר דיני התורה איננו מתייחסים עליהם כאל ספקות ואנחנו מתעלמים מהם, גם ספקות כאלו בענייני פיקוח נפש נחשבים לספק פיקוח נפש שיכולים לדחות איסורי תורה. התוספות לדוגמה כותבים שעניין ספק פיקוח נפש הוא שלא יוכל לבוא בשום עניין לידי מיתת ישראל. שלא יוכל לבוא בשום עניין, הרי לנו שגדרי הספק במקרה זה הם רחבים יותר מגדרי הספק באיסורי תורה אחרים. מאידך גיסא, ברור שלא כל ספק שולי וזניח יכול להיחשב לספק פיקוח נפש. גם אם קיים סיכוי קטן שהאדם ימות כתוצאה ממעשה מסוים, עדיין אין הדבר הופך כל מצב כזה למצב של פיקוח נפש. נניח לדוגמה שאדם גר ליד רחוב סואן, וכשהוא חוצה את הכביש בשבת, זה גורם לו לסכנת נפשות מסוימת. ונניח גם שאם הוא ייסע במכונית, סכנת הנפשות תהיה פחותה. אף פוסק לא יתיר לו לנסוע במכונית במקרה כזה, גם אם הוא חייב להגיע למקום כלשהו, כדי להינצל מפיקוח נפש. רמת הסיכון של חציית כביש, ואפילו כביש סואן, דומה שקשה מאוד לראות בה ספק פיקוח נפש שמתיר איסורי תורה. אז מהי ההבחנה בין ספק פיקוח נפש ברמה שמצדיקה לעבור על איסורי תורה, ספק פיקוח נפש שנחשב לספק פיקוח נפש, לבין ספק פיקוח נפש ברמה פחותה שאינה מצדיקה לעבור על איסורי תורה? הפוסקים דנו בשאלה הזו, וכל פוסק נתן הגדרה אחרת לרמת הספק הנחשבת לספק פיקוח נפש. רבי עקיבא איגר לדוגמה כתב שאין דנים בכלל ספק סכנה מצב שבו אפשר על דרך הריחוק אחת מיני אלף די צמח מזה סכנה. אם נדייק בלשונו, אז הוא גודר שגדר הסכנה הוא פרומיל, עשירית האחוז. אם יש סכנה של פרומיל, זה נחשב לספק פיקוח נפש. אם אין סכנה של פרומיל, אם רמת הסכנה היא נמוכה יותר מפרומיל, אז אין זה ספק פיקוח נפש, ואסור לעבור על איסורי תורה בשביל זה. אמנם סביר להניח שרבי עקיבא איגר לא התכוון לקבוע כאן גדרים של ספק פיקוח נפש, ולומר שהאחוז המדויק שצריך לחשוש לו הוא עשירית האחוז, פרומיל. נראה שיש בדבריו שגרת לשון, יש ספק שצריך לחשוש לו, ורוב הספקות הם כאלו, וישנם ספקות רחוקים שהוא קורא להם, אחת מיני אלף, שאין צריך לחשוש להם. אבל אין ללמוד מכך הערכה מדעית אובייקטיבית של הספק שנחשב לספק פיקוח נפש. הרב אוירבך נתן הגדרה מאוד מעניינת לרמת הסיכון שנחשבת לספק פיקוח נפש. הרב אוירבך כתב, דאגדרו, כל שאנשים מפחדים או נבעלים מהדבר הזה גם בימות החול מחשש סכנה. זה נחשב לספק פיקוח נפש. לדעתו, כל דבר שאנשים בדרך כלל ביום חול מחשיבים אותו כספק סכנה ונזהרים ממנו, זה נחשב לספק פיקוח נפש, שמתיר לעבור גם בשבת על איסורי תורה. כל דבר שבימות החול אנשים לא נזהרים ממנו ונוהגים לזלזל בו, זה לא נחשב בשבת לספק פיקוח נפש. מצד אחד, יש בהגדרה זו היגיון רב. לא ייתכן שרמת ספק שבדרך כלל אנשים לא חוששים לה, ובימות החול אנשים נוטלים אותה ללא כל חשש, לא ייתכן שלפתע בשבת היא תהפוך לספק פיקוח נפש שמתיר איסורי תורה. אם אנשים לא רגילים להימנע מענייניהם הרגילים בימות החול כדי שלא להיכנס לסכנה כזו, לא ייתכן שהם לא יימנעו מלעבור על איסורי תורה כדי להיכנס לאותה סכנה עצמה. הדוגמה שמביא הרב אוירבך לעניין הזה היא נשיכה של כלב שוטה. בדרך כלל אדם שננשך על ידי כלב הוא צריך לגשת ללשכת הבריאות ולקבל זריקות נגד כלבת. רוב האנשים אינם מזדרזים לגשת ללשכת הבריאות במקרה שהם ננשכים. אנשים מחכים יום, לפעמים יומיים, לפי הנחיות של משרד הבריאות, אני חושב שאפשר לחכות גם 3 או 4 ימים, ואז ניגשים למשרד הבריאות. אם אדם ננשך בשבת, לא ייתכן שלפתע הוא יגיד שנשיכה של כלב שוטה היא ספק פיקוח נפש, שמצדיק זריקה או לגשת למשרד הבריאות גם בשבת. רמת ספק שביום רגיל לא נוהגים לחשוש לה ולהחשיב אותה כספק סכנה, לא יכולה להיחשב בשבת לספק פיקוח נפש. זה מצד אחד. מצד שני, יש בהגדרה הזאת חידוש גדול. היינו יכולים לחשוב שישנו תחום אפור, ישנו תחום של סכנה שבימות החול אנשים רגילים לחשוש לו, אבל בשבת הוא לא מצדיק עבירה על איסורי תורה. הרב אוירבך קובע שאין תחום אפור כזה. כל דבר שרגילים לחשוש לו בימות החול נחשב לספק פיקוח נפש, וכל דבר שלא רגילים לחשוש לו בימות החול אינו נחשב לספק פיקוח נפש. האדם חושש בשבת בדיוק לאותה רמה של סכנה שהוא חושש לה בימות החול, ואינו צריך לקחת קצת יותר מרווח, קצת סכנות שהוא אינו נוהג לקחת בימות החול, כדי שלא לעבור על איסורי שבת. זו שיטת הרב אוירבך. ייתכן להביא ראיה לשיטתו מלשון הרמב״ם בהלכות מילה. הרמב״ם בהלכות מילה כותב, מקום שדרכן להרחיץ את התינוק מרחיצין אותו בשבת מפני שסכנה היא לו. הרמב״ם דן ברחצה לתינוק לאחר המילה. זו היא סוגיה נכבדה שדנו בה הפוסקים בשאלה האם רוחצים את התינוק. הגמרא כבר דנה בזה, אבל הרמב״ם כותב, מקום שדרכן להרחיץ את הקטן מרחיצין אותו בשבת מפני שסכנה היא לו. כלומר, רק במקום שנוהגים להרחיץ את הקטן בדרך כלל, מקום שדרכם להרחיץ את הקטן, רק במקום כזה ניתן להרחיץ אותו בשבת מפני שסכנה היא לו. ממה נפשך? נשאל על הרמב״ם. אם זו סכנה, הרי שבכל מקום ניתן להרחיץ את התינוק בשבת. ואם זו אינה סכנה, מדוע במקום שנוהגים לרחוץ אותו בימות החול, מותר לרחוץ אותו גם בשבת? בהנחה שהרחצה הזו, שהיא נעשית במים חמים, כרוכה בעבירה על איסורי שבת. הראיה מדברי הרמב״ם שגדרי פיקוח נפש נקבעים לפי המנהג הרגיל, ודברים שרגילים לחשוש להם בימות החול, צריך לחשוש להם גם בשבת, ודברים שאין רגילים לחשוש להם בימות החול, אין רשאים לחשוש להם גם בשבת. כפי שכותב הרמב״ם, יכול להיות הבדל לעניין זה בין מקומות שונים ובין אנשים שונים. מה שאנשים מסוימים רגילים לחשוש לו בימות החול, הם רשאים לחשוש לו גם בשבת. אם אנשים אחרים לא חוששים לאותה סכנה, אם במקומות אחרים לא נוהגים לרחוץ את התינוק ולא חוששים לסכנה הזו, הרי שגם בשבת, לגביהם, הסכנה הזאת אינה נחשבת לפיקוח נפש. מה שרגילים לחשוש בחול, חוששים גם בשבת, ומה שאין רגילים לחשוש בחול, אין חוששים לו גם בשבת. אמנם יש שחלקו על הגדרה זו. יש רבים שכתבו, ביניהם הציץ אליעזר, שאין הדבר כדברי הרב אוירבך, ושישנה הגדרה אובייקטיבית לספק פיקוח נפש. ההגדרה הזו לא ברורה, הם לא נתנו הגדרה אלטרנטיבית, אבל לטענתם לא ייתכן להבדיל בין אנשים שונים ובין מקומות שונים. הרב אוירבך לדוגמה הסביר שאין לימודי הרופאים דוחים שבת. סטודנט לרפואה אינו רשאי לנסוע לאוניברסיטה וללמוד גם בשבת או לנתח גופות בשבת. דכיוון דאינם לומדים בימות החול בבהילות של הצלת נפשות, כך גם בשבת. אף סטודנט לא לומד במהירות בימות החול ודואג לדחוס עוד חומר ועוד חומר כדי להספיק את ההסמכה שלו לרפואה במהירות האפשרית כדי שיוכל להציל נפשות. סטודנטים לא רגילים להתייחס ללימודים שלהם בצורה כזו, ולא רגילים לחשוש לספק הסכנה שאולי יוכלו להציל נפשות בדיוק בשנה האחרונה, שאם היו ממהרים יותר בלימודיהם היו כבר מספיקים לקבל את תואר הדוקטור. לכן הרב אוירבך אומר שגם בשבת אי אפשר לדחות שבת בשביל לימודים כאלה. כותב על כך הציץ אליעזר, אנחנו יודעים שישנם סטודנטים חרוצים מאוד שלומדים בכל שנייה פנויה. הייתכן שלימודיהם של סטודנטים אלו ידחו שבת ויותר להם לחלל שבת לצורך לימודיהם? הרי מכאן ראיה, אומר הציץ אליעזר, שאין הדבר כדברי הרב אוירבך. יש גדר אובייקטיבי שצריך בדיוק לבחון מהו, יש רמת סיכוי אובייקטיבית שהיא המבחינה בין ספק פיקוח נפש שמתיר איסורי תורה לבין ספק פיקוח נפש שאינו מתיר איסורי תורה. מהו הדין לגבי פיקוח נפש של ציבור? האם בפיקוח נפש של ציבור גדרי פיקוח הנפש הם שונים מאלו של יחיד? קודם כל, בלי קשר לשאלה כיצד אנו פוסקים במחלוקת שהבאנו לגבי גדרי פיקוח נפש של יחיד, ברור שגדרי פיקוח נפש של ציבור הם קלים יותר מאלו של יחיד. כל ציבור מורכב מיחידים. אם הציבור הוא קהילה קטנה, הוא עשוי להיות מורכב מאלף יחידים. אם זו היא מדינה גדולה, הוא עשוי להיות מורכב ממאות אלפים או ממיליונים של יחידים. אם ניקח ספק מסוים, סכנה מסוימת, שרמת ההתממשות שלה היא לדוגמה פרומיל, הרמה שרבי עקיבא אגר כזכור כתב שהיא אינה נחשבת לספק פיקוח נפש, הרי שכשישנם 1,000 אנשים במקום אחד, רמת סכנה של פרומיל פירושה שאחד מהאנשים האלו ודאי, או ודאי סטטיסטית, כלומר קרוב לוודאי שאחד מהאנשים האלו ייפגע וימות. ברור אם כן שגם אם אדם יחיד כשעומד בפני רמת סכנה של פרומיל אינו רשאי לחלל שבת בשל רמת סכנה כזו, כשישנה סכנה דומה לציבור שמונה 1,000 אנשים, הרי שרשאים לחלל שבת גם על סכנה כזו, כדי למנוע את המוות של אותו אחד שעשוי למות כתוצאה מרמת הסכנה הנמוכה הזו. רמת סכנה, כמו כל דבר סטטיסטי, היא גורם מצטבר, וכשישנם הרבה אנשים, גם רמת הסכנה עולה מאוד. לכן, עוד לפני שאנחנו דנים במחלוקת שהזכרנו, ברור שפיקוח נפש של ציבור גדריו קלים יותר מאלו של יחיד. מעבר לזה, כבר הרב אוירבך כתב שלפי הגדר שלו, לפי ההגדרה שלו, שכל דבר שחוששים לו בימות החול מותר לחשוש לו גם בשבת, הרי שגדרי פיקוח נפש של ציבור הם רחבים יותר מאלו של יחיד. כולם יודעים שישנן סכנות שרמת ההתממשות שלהם נמוכה יחסית, שאנשים נוהגים לקחת על עצמם. ובכל זאת, אם אותם אנשים יידרשו לדאוג לאותם סכנות ביחס לציבור, הם לא ייקחו סיכון. ביחס לציבור לוקחים פחות סיכונים. גם בתי ספר שכל תלמידיהם נוסעים לבית הספר בישע או במקומות אחרים באוטובוסים לא ממוגנים, כאשר יוצאים לטיול מאורגן של כיתה שלמה, מוציאים אוטובוס ממוגן. כשישנם 50 ילדים שנמצאים ביחד באוטובוס אחד, רמת הסכנה שחוששים לה היא גבוהה בהרבה מרמת הסכנה שחוששים לה כאשר ישנה מכונית פרטית שנוסע באדם אחד. דוגמה נוספת לעניין זה היא פעולתם של שירותי הביטחון, של המשטרה, של השבק, של הצבא, בשבת. ברור שאם ניקח כל חייל וחייל ונשאל אותו מהי רמת הסכנה שבגללה הוא נדרש לעמוד בעמדת השמירה ולחלל שבת, הרי שהוא יעלה לנו שרמת הסכנה היא די נמוכה. ישנם מאות או אלפי עמדות שמירה, והסיכוי שמחבל ירצה לבוא דווקא באותו לילה שהוא נמצא שם, ודווקא דרך עמדת השמירה שבה הוא מוצב, הוא מאוד מאוד נמוך. אבל כאשר מדובר בפיקוח נפש של ציבור, בהרבה אנשים שכולם נתונים בסכנה, במקרה של החייל ההוא מדינה שלמה, הרי שרמת הסכנה שאנו לוקחים היא הרבה הרבה יותר נמוכה, רמת הסכנה שאנו חוששים לה היא הרבה יותר נמוכה, ולכן מותר לחייל לעמוד בעמדת השמירה, למרות שהסיכוי שיגיע מחבל דווקא לעמדתו הוא מאוד מאוד נמוך. ישנם פוסקים שהרחיבו אף מעבר לזה, וכתבו שכאשר מדובר בציבור, גם סכנה ממונית שאינה נוגעת כלל לסכנת נפשות, גם היא נחשבת לפיקוח נפש. המקור לדין זה הוא גמרא מעניינת, שקובעת שמחבים גחלת של מתכת ברשות הרבים בשבת, אבל לא גחלת של עץ. אדם שהולך ברשות הרבים בשבת, ורואה גחלת של עץ, כלומר עץ שנשרף, אסור לו לחבות אותה בשבת. כמובן, כשאין סכנה, אין פיקוח נפש. לעומת זאת, אם הוא רואה מתכת לוהטת, גחלת של מתכת, בלשון הגמרא, מותר לו לחבות אותה בשבת. רוב הראשונים הסבירו שההבדל בין גחלת של מתכת לבין גחלת של עץ הוא כפול. ראשית, גחלת של עץ אנשים רואים אותה ולכן יותר נזרים מפניה. גחלת של מתכת, מתכת לוהטת, נראית כמו מתכת רגילה ולכן אנשים פחות יכולים להיזהר ממנה. לכן הגמרא הקלה יותר בכיבוי גחלת של מתכת לעומת כיבוי גחלת של עץ, מפני שהסכנה התמונה בה גבוהה יותר. הבדל שני, לדעת רוב הראשונים, ושכיבוי גחלת של מתכת הוא איסור מדרבנן בלבד, כיוון שמתכת לוהטת אינה עושה פחם, ואילו כיבוי גחלת של עץ הוא איסור מדאורייתא. לכן, כיבוי גחלת של עץ ברשות הרבים אסור, ואילו כיבוי גחלת של מתכת, חכמים מתירו מפני הסכנת הנפשות הכרוכה בה. שיטת הגאונים לעומת זאת, היא שאין הבדל בחומר האיסור בין כיבוי גחלת של מתכת לבין כיבוי גחלת של עץ. שניהם אסורים מדאורייתא, והסיבה שבגללה התירו דווקא כיבוי גחלת של מתכת ולא כיבוי גחלת של עץ, היא שגחלת של מתכת כאמור אי אפשר להבחין בה ולהיזהר ממנה, ואילו גחלת של עץ קל יותר לראות שהוא עץ בוער ולהיזהר מפני השריפה, מפני הדלקה. עד כמה גדולה הסכנה שבגחלת של מתכת הבוערת ברשות הרבים? יש שכתבו, ביניהם הרב יעקב אריאל, שגחלת של מתכת ברשות הרבים עלולה לגרום למוות. כשיש הרבה אנשים, הסיכוי שאחד מהם ידרוך על הגחלת של המתכת וימות כתוצאה מכך, למרות שהסיכוי שאדם יחיד יעשה זאת הוא סיכוי יחסית נמוך, כאשר נמצאים הרבה אנשים, הסיכוי כאמור מצטבר, וישנו סיכוי לא מבוטל שאחד מהאנשים האלו ייפגע וימות. לפי דבריו, יש כאן דין רגיל של ספק פיקוח נפש של ציבור. לעומתו, אחרונים אחרים הסבירו שגחלת של מתכת ברשות הרבים אינה כרוכה בסכנת חיים. אין סכנה אמיתית שמישהו ימות כתוצאה מכך שהוא ידרך על הגחלת הזאת של המתכת, על המתכת הלוהטת הזאת. הסכנה היא סכנה גופנית אמנם, סכנה לפציעה, אפילו פציעה חמורה, אבל לא סכנת חיים. מדוע אם כן התירה הגמרא איסור דאורייתא לדעת הגאונים במקום סכנה שאיננה סכנת חיים? לדעת אחרונים אלו, גדרי ספק פיקוח נפש של ציבור הם רחבים ביותר, ואפילו כאשר הסכנה היא סכנה גופנית שאיננה סכנת חיים, אפילו לא לאדם אחד, אפילו במקרה כזה כאשר הסכנה היא לציבור, הדבר נחשב לפיקוח נפש. למעשה, לגישה זו ניתן להביא ראיה פשוטה מהגמרא. הגמרא, משנה ידועה, כותבת בכתובות, אין פודים את השבועים יתר על כדי דמיהם מפני תיקון העולם. אסור לפדות שבועים יותר מאשר המחיר האמיתי שלהם, במחיר גבוה מכדי דמיהם מפני תיקון העולם. ולאחת הדעות בגמרא, הסיבה לכך היא ממונית מפני תיקון העולם, כלומר כדי לא להכביד על הציבור. שבוי הוא ודאי מצוי בסכנת חיים. הגמרא בבבא בתרא כותבת ששביעה היא הסכנה הגדולה ביותר. הרי לנו שפגיעה ממונית בציבור היא שקולה כנגד פיקוח נפש. פגיעה ממונית לרבים נחשבת לספק פיקוח נפש שעשוי להתיר איסורי תורה. לסיכום, אם כן, ניתן לומר שגדרי פיקוח נפש ביחיד כוללים ספק רחב מאוד, ייתכן שכל ספק שנוהגים לחשוש לו ביום חול, וגדרי פיקוח נפש בציבור הם אפילו רחבים יותר, וכוללים ככל הנראה גם פגיעות גופניות, וייתכן שאפילו סכנות ממוניות לציבור. עד כאן עסקנו בגדרי פיקוח נפש. אלו מצבים נחשבים לפיקוח נפש, ואלו מצבים אינם נחשבים לפיקוח נפש. כפי שאמרנו לעיל, לצד הדיון בגדרי פיקוח נפש, יש לדון בהלכות פיקוח נפש. מה מותר לעשות במקום פיקוח נפש? ובכן, בפיקוח נפש של יחיד, כמובן מותר לעבור על כל איסורי התורה, למעט שלוש העבירות החמורות. עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. הגמרא בסנהדרין לומדת שעבירות אלו דוחות פיקוח נפש, נאמר עליהם יהרג ואל יעבור, ולכן גם אדם שמצוי בסכנת חיים אינו רשאי לעבור לעבוד עבודה זרה או לרצוח בן אדם אחר או לגלות עריות כדי להינצל מסכנת החיים שלו. המשנה ביומא כותבת דין נוסף שקשור לפיקוח נפש, חובת הצמצום באיסורים. אם אדם חולה וניתן להציל אותו בשתי צורות, באיסור חמור או באיסור קל, חובה לצמצם באיסורים ולהציל אותו באיסור הקל. אסור לעבור על איסור חמור במקום שניתן לעבור להסתפק בעבירה על איסור קל. הראשונים דנו בעריכות בחובה לצמצם באיסורים. בין השאר עלתה השאלה האם זהו איסור זהו חובה מדאורייתא או חובה מדרבנן. יש שכתבו כך ויש שכתבו כך, אך אין חולק על הדין הזה שלמעשה מפורש במשנה, שחובה לצמצם באיסורים ולעבור על הקל הקל תחילה. לתת לחולה את האיסור הקל ורק אחר כך את האיסור החמור. בהקשר זה קיימת מחלוקת ידועה בראשונים, האם שבת הותרה או דחויה מפני פיקוח נפש. הרשב"א הוא המקור הראשון שבו מובאת המחלוקת הזאת, היא מובאת כתשובה לשאלה. חולה שצריך לאכול בשר, ויש לפניו רק נבלה, האם עדיף לשחוט לו בהמה, או לתת לו את בשר הנבלה? לשחוט בהמה, הרי זו עבירה על איסור קראת, איסור שחיטת בהמה בשבת. האכלת נבלה, זוהי עבירה על איסור לאו, על איסור אכילת נבלה. הרשב"א כותב שאם שבת הותרה במקום פיקוח נפש, אז עדיף לשחוט לו בהמה, כי שבת מותרת לגמרי במקום פיקוח נפש, כאילו היא איננה, מותר לעשות מלאכות במקום פיקוח נפש בשבת. אולם אם שבת רק דחויה במקום פיקוח נפש, כלומר, איסורי השבת ומצב הפיקוח נפש עומדים זה לצד זה, והפיקוח נפש דוחה את איסורי השבת, אך משאיר אותם על כנם, הוא לא מתיר אותם לגמרי, אלא רק דוחה אותם, במקרה כזה עדיף להאכיל את בשר הנבלה ולא לחבלל שבת. ברור מדברי הרשב"א שהמחלוקת הזו נוגעת רק לאיסור שבת, שכן פשוט לו שאיסור אכילת נבלה הוא ודאי דחוי מפני פיקוח נפש ולא מותר במקום פיקוח נפש. שהרי אם המחלוקת הייתה נוגעת גם לאיסור אכילת נבלה ולא רק לאיסור שבת, כל הנפקמינה לא הייתה קיימת. היה צריך לברר מהו המצב ביחס לשבת ומהו המצב ביחס לנבלה, ולדון מה מותר ומה רק דחוי. מכיוון שהרשב"א נוקט כדבר פשוט שאם שבת הותרה במקום פיקוח נפש, עדיף לעבור על איסור שבת ולא לעבור על איסור נבלה, למרות שאיסור נבלה הוא קל יותר, הרי שברור לו שאיסור נבלה רק דחוי מפני פיקוח נפש ואינו מותר מפני פיקוח נפש. למחלוקת הזו, אם כן, אין נגיעה לשאלת מה מותר ומה אסור במצב של פיקוח נפש, אלא רק לשאלה מה מותר ומה אסור במצב של פיקוח נפש בשבת. זו אינה מחלוקת בדיני פיקוח נפש, אלא מחלוקת בדיני שבת. חידוש מיוחד במינו בהלכות פיקוח נפש הביא הרב אוירבך. הרב אוירבך פסק שאדם חולה שצריך להדליק בשבילו אור, ויש מנורה דלוקה אצל השכן, אלא שהשכן ישן וכדי לקחת ממנו את המנורה צריך להעיר אותו ולגרום לו צער, אין צורך להעיר את השכן. ניתן להדליק מנורה לחולה, כמובן מדובר במקרה שיש בו סכנה, אפילו אם ניתן להביא מנורה בלי חילול שבת מהשכן תוך גרימת צער. בדומה לכך, אדם שיודע ששכנו חולה שיש בו סכנה בשבת ואין לו אוכל חם והוא זקוק לאוכל חם לצורך רפואתו, אדם זה אינו חייב לתת לו את האוכל החם שלו כדי שלא יחללו שבת עבורו והוא יישאר בלי אוכל חם בשבת. מותר לבשל, מעיקר הדין, מותר לבשל עבור החולה בשבת, גם אם ניתן לקחת מהשכן אוכל חם, אם השכן יצטער ויישאר בלי אוכל חם בשבת. היסוד של הדין הזה הוא שבמקרה של פיקוח נפש, כל עבירה שעושים, כל עבירה על איסור שבת שעושים בשביל החולה, הרי היא בעצם מצווה. מצוות וחי בהם, המצווה שציווה עלינו הקדוש ברוך הוא, להציל חייו של אדם אפילו במחיר עבירות. ולכן אין צורך לעשות השתדלויות יתר על המידה כדי להימנע מייסורים במקרה כזה. הקדוש ברוך הוא התיר לעבור על ייסורים במצב של פיקוח נפש, ומעתה אין צורך להצטער יותר מדי כדי להימנע מלהשתמש ביתר הזה של הקדוש ברוך הוא. השלכה רלוונטית במיוחד של הדין הזה נוגעת לאמבולנס. כידוע, אמבולנס שנוסע להביא חולה לבית החולים בשבת, מותר לו לחזור למקומו. גם בגלל דין של כל היוצאים חוזרים למקומם בשבת, כל היוצאים להציל חוזרים למקומם בשבת, שאומנם נחלקו בה הפוסקים, אבל כך נהוג לפסוק להלכה. וגם בגלל שהאמבולנס נזקק במקום שבו הוא נמצא בדרך כלל. אם אמבולנס מיישוב יישאר במשך כל השבת בבית החולים, לא יהיה אמבולנס אחר ביישוב. לעומת זאת, אדם פרטי שנוסע במכוניתו לבית החולים בשבת, אסור לו לחזור לביתו בשבת. כותב הרב אוירבך, שחולה או יולדת שצריכים להגיע לבית החולים, מותר לקרוא לאמבולנס שיקח אותם לבית החולים, ואין צורך להביא אותם במכונית, גם אם הקריאה לאמבולנס כרוכה ביותר איסורי שבת, אם במקרה שהאדם ייסע לבית החולים במכונית, הנהג יצטרך להישאר בבית החולים כל השבת מנותק מביתו. אין צורך להשתדל יותר מדי ולהצטער יותר מדי כדי להימנע מלעבור על איסורי שבת במקום פיקוח נפש. כך כותב הרב אוירבך. אחרונים אחרים חלקו עליו, הרב פנחס אפשטיין בסידור מנחת ירושלים חלק על כך בחריפות, אך כדברי הרב אוירבך נפסק בספר שמירת שבת כהלכתה, שנכתב על ידי תלמידו, הרב נויבירט, והספר הזה התקבל בכל שדרות הציבור, כפוסק האחרון בענייני שבת, ולכן כך, בדרך כלל, נהוג לפסוק. אלו הדינים של ספק פיקוח נפש ושל פיקוח נפש של יחיד. מהם הדינים של פיקוח נפש של ציבור? ההבדל החשוב ביותר בין פיקוח נפש של יחיד לבין פיקוח נפש של ציבור הוא הדין שכתבו חלק מהפוסקים, שלצורך מניעת פיקוח נפש של ציבור מותר לעבור גם על שלוש העבירות החמורות שבתורה. מותר לרצוח, מותר לגלות עריות, ומותר לעבור אולי אפילו על עבודה זרה, איסור עבודה זרה, כדי למנוע סכנת נפשות לציבור שלם. אחד המקורות הראשונים לנושא הזה הוא דברי הרב קוק בתשובה מפורסמת בשו"ת משפט כהן. הרב קוק כותב שכשם שנביא יכול להורות בהוראת שעה לעבור על גילוי עריות או על שפיכות דמים, וכמו שלבית דין יש כוח דומה והם יכולים להורות לעבור על גילוי עריות או על שפיכות דמים, כך מותר לעבור על גילוי עריות או על שפיכות דמים במקום של סכנה או של ספק סכנה לכלל ישראל, לציבור גדול. השאלה, מה זה כלל ישראל? מתי ציבור הופך להיות כלל ישראל? מכל מקום, הרב קוק כותב שבמקרה כזה ברור לנו שאילו היה נביא או אילו היה לנו בית דין, הם היו מורים לעבור על גילוי עריות או על שפיכות דמים, ולכן מותר לעבור על האיסורים האלו במקום של ספק סכנה לציבור גדול. כך הוא מסביר לדוגמה, מדוע אסתר המלכה יכולה הייתה להיבעל לאחשוורוש בגלל הסכנה הגדולה שהייתה לכלל ישראל, ולמרות שבדרך כלל על גילוי עריות אנחנו מצווים יהרג ואל יעבור, אפילו במקום של ספק סכנה. יישום של ההלכה הזו, הלכה למעשה, מצאנו בפסיקה מאוד מעניינת של הרב גורן. הרב גורן נשאל על בעיות הלכתיות בשבק ובמוסד. האם מותר לאדם יהודי דתי להיות מרגל בארץ אויב? לשם הצלחת משימתו כמרגל ולשם הצלת חייו לאחר שנשלח לארץ אויב, עליו לעבור על איסורים חמורים של עבודה זרה ושל גילוי עריות. עליו לעבוד עבודה זרה, להיראות כמו אחד מבני המקום. עליו להתחתן עם אישה מבנות המקום, לעבור על איסור של גילוי עריות. שני האיסורים האלו לכאורה הם איסורים שאסור לעבור עליהם אפילו במקום פיקוח נפש, הם איסורים שנאמר עליהם יהרג ואל יעבור. האם יכולה מדינה יהודית להפעיל שבק ומוסד שישרתו בהם גם אנשים דתיים? הרב גורן מוכיח, יש ללמוד מזה, הוא מביא כל מיני הוכחות, כי אין לדמות ביטחון כלל ישראל לביטחון של הפרט, ואינו דומה פיקוח נפש של כלל ישראל לפיקוח נפשו של יחיד. כי למרות שאין פיקוח נפשו של יחיד דוחה את שלוש העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, אבל פיקוח נפשו של כלל ישראל וביטחונו החיוני של העם כולו דוחה גם עבירות אלו. לכן הוא כותב, כאשר יש צורך חיוני להשתיל יהודי בארץ אויבת, וכדי לשנות זהותו זה מחייב נישואין פיקטיביים עם גויה, ייתכן שאפשר לסמוך על ההוכחות שהוא מביא כדי להתיר זאת, למרות שגילוי עריות כאמור הוא אחד מהעבירות שפיקוח נפש אינו דוחה אותם. בשיעור זה עסקנו בגדרי פיקוח נפש ובהלכות פיקוח נפש של יחיד ושל ציבור. נותר לנו לעסוק בשאלה נוספת, מהי ההבחנה בין יחיד לציבור? לעתים ישנם מקרים של אדם יחיד שנמצא במצב של פיקוח נפש, במצב של סכנה, ואנו חוששים שמא הסכנה הזו תתפשט ותגיע לציבור. האם מצב כזה נחשב למצב של סכנה של רבים או של יחיד? מה הדין במקרה שבו החולה אינו נמצא בפנינו? אין בפנינו חולה כעת, אולם אנו חוששים שמא בעתיד יהיה מי שיחלה או יהיו מי שיחלו. האם מצב כזה נחשב לפיקוח נפש בכלל? האם הוא נחשב לפיקוח נפש של יחיד, של ציבור? מהי הקבוצה שלגביה אנו בודקים את סכנת הנפשות? זו שאלה חשובה, ואם ירצה השם, נדון בה במהלך השיעור הבא.